קצת, כי אני רוצה לעזור לאנשים לעבור באולם איתך, בלי שזה יטריד אותך.
כן, בסדר. אז בואו נאמר ככה. יש כאן, כמו שאמרנו קודם, קבוצה של עבודות שקשורה בנושא שאני בעצם עבדתי עליו, התחלתי לעבוד עליו בניו יורק. אני מכין באמת, מכינות את התערוכה לניו יורק. ואלה נופים של היסטוריה יהודית. עכשיו, מה שהיה לי להגיד ולספר, בעצם כתבתי, לא הייתי רוצה לחזור על הדברים האלה. אני מוכרח, אולי לא ציינתי את זה מספיק, שראיתי בהחלט אתגר ל... זה בסדר? זה מקליט?
כן, זה מקליט, זה בסדר. אני רוצה לבדוק, סליחה.
כן. וזה שוב אני חוזר לאותו סיוע שהיה לי מצד אומני הפופ האמריקאי. זה שימוש בסמלים המשופשפים ביותר, באותם הדברים שהם ממש בגדר השמלץ, מפני שאין יותר מהמגן דוד ויותר מהצורה של לוחות הברית, כן? ודווקא אני חושב בדברים האלה, בגלל המיידיות הזאת, המיידיות של המשמעות שראיתי כאן, באמת אתגר להתמודד עם, עם הצורות האלה. הציור של, של הטלאי הצהוב, יש לו אצלי גם זיכרונות... ביוגרפיים, נאמר, מאוד 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 משמעותיים, מפני שהתחלתי לצייר, והחלטתי להיות צייר כשהייתי בן 3, וזה נשמע כמו בדיחה, אבל זאת עובדה. וכשהיה צריך להצטייד בטלאי צהוב בשביל לצייר, לצאת לרחוב, אני ציירתי את הטלאי הצהוב בשביל הדודות והסבתות וההורים וכולי, כן?
אתה היית מצייר
הטלאים? אני הייתי מצייר הטלאים, אני הייתי מצייר הטלאים.
בן כמה היית אז?
הייתי בן 7. והמחשבה הזאת, כאילו שאני ככה עשיתי חותמת, כן? חותמת כמו שחותמת של פספורט, על כל אותם האנשים, זהו, אני שמתי עליכם את הטלאי הצהוב, ואחר כך עם הטלאי הצהוב הזה, הם הלכו לפונר, ופונר הם היו צריכים להתפשט ושם ירו בהם. הדבר הזה הוא ככה חלק, נאמר, מהמכניזם של, של רגשי האשם האבסורדיים והנוראיים, שהם נת חלקם של כל ניצול. מילה נוראה. אז השימוש הזה, הוא היה לי גם חשוב לחזור, לחזור עוד פעם לדבר הזה. הוא איפשהו קבור מאוד מאוד עמוק בפנים.
לא עשית את זה כל השנים?
לא, לא עשיתי את זה. ידעתי שיום אחד אני אגיע. כן, אני כן עשיתי את זה. אני ציירתי ציור ונתתי אותו מתנה, ואני חושב שהוא איפשהו אוסף קורי עכביש ומרתף של מוזיאון ישראל. יש ציור גדול מופשט, מעין מופשט, אבל שבמרכז שלו יש צורה מסוימת של מגן דוד צהוב.
עכשיו
ילכו
לחפש אותו.
אני לא יודע. אני לא יודע אם ימצאו אותו, כן? אבל איפשהו, היה דבר כזה שציירתי בארץ. כן. אז כל הדברים האלה כאן הם קבוצה פחות או יותר הומוגנית. הרבה מאוד ציורים שנמצאים פה ציירתי בשביל התערוכה הזאת במיוחד. במיוחד, וזה שוב, זה היה אתגר לחזור על נושאים, לחזור עליהם בצורה אחרת. בייחוד התמונה הזאת, למשל, עם, שהיא מספרת כמעט את הכל, כן? שמורכבת מהרבה ציורים קטנים, היה בזה גם...
סליחה, יש שתיים, אתה מתכוון לפרקים בהיסטוריה, לגדולה?
כן. השנייה בעצם דומה. יופי, תודה רבה.
אתם כוח לדבר.
תודה רבה.
זה דבר לא נורמלי, זה טיל. כן.
הציור הזה הוא... כמובן גם אתגר בגלל כל הקשרים האסוציאטיביים וגם הפלסטיים שישנם שם. כן, החל מהלא, שהוא הלא של אל תרצח, והלא של זה שמסרב לקבל את הכדור עד הרגע האחרון, ושבסוף קיבל, כן. והעשן וכל זה, למעשה כל עולם הדימויים ועולם הסמלים המקובלים.
יש הדבר הנהדר הזה בעיניי שגם עשית ממנו דווקא, אני לא יודעת מה קודם למה, את ההדפס באלבום.
כן, כן,
הצמיחה
מתוך איפשהו, זה אולי הצד נאמר של האמונה שלי בכל זאת באדם על אף הכל, האפשרות הזאת לצמוח תמיד אפילו מתוך הדבר הזה, מתוך הדבר הזה שפה לוחות הברית הם כמו קיר כזה של 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 בית קברות כמעט, אבל החוקים האלה שנהרסו הם כמו צמחים שמחדש בוקעים ומצמיחים אילנות זהים, מותרות.
הם לא זהים, ההדפס והרישום, נכון?
לא, יש איזה שוני, הרישום הוא, מה זה, זו אותה האידאה, יש לי תמונת שמן גדולה שבהם יש שם המספרים, ואת הדברים איך שהוא צומחים אחד מתוך שני,
אחד המבקרים שכבר ראה את הדברים העיר שיש לך שימוש בספרות רומיות, ספרות ערביות, אבל מספרים שאנחנו משתמשים בהם היום, שמשום מה באנגלית קוראים להם ספרות ערביות, אני ראיתי את זה בכלל.
והספרות העבריות.
כן. ואני ניסיתי להסביר, אני חושבת כמוך שזה מאוד לגיטימי ושבדי אתה רוצה, שזה אולי מראה על שהחוקים האלה קיימים לגבי כל התרבויות.
בוודאי.
אז קלעתי, ההסבר שלי היה נכון.
זה למעשה גם אי האפשרות, כשאנחנו עוסקים בשחזור של דברים ובתוך השחזור מחפשים את עצמנו, את העולם שלנו, לקבוע בוודאות מה בא ממה, מה בא ממי. זאת אומרת, אני, כשאני מסתכל על היהדות, אני רואה בה כל כך הרבה יסודות נוצריים, והנצרות בעצם היא שנולדה מהיהדות, כן?
גם שאנחנו נולדנו לעולם
אנחנו נולדנו נוצרי בעולם יותר. שבו נולדנו, כן? כן. אנחנו נולדנו בעולם מורכב מאוד של השפעות גומלין עצומות, אי אפשר לנקות דברים, שום דבר איננו ניתן יותר להשגה באיזושהי צורה אבסולוטית. הכל מורכב. בכל דבר יש קצת מן האדום ומהירוק. השחזורים האלה כמובן כוללים תמיד את היסודות השונים האלה. כמובן שגם הרש"י על הפרדס, כן? על הפרדס, זאת אומרת, על התורה
פירושים שונים.
כן, אפשר לתת לה פירושים שונים.
מה זה אותם?
זה פשט, רש"י, דרש וסוד. הסוד מתייחס לקבלה, כן?
כן.
זאת אומרת, הפרדס, התורה, הפרדס, הגן הזה שמצמיח עצים, גם הקונספט הזה, איכשהו קיבל צורה מאוד ויזואלית, מוחשית, במבנה הזה.
זה בעצם עניין של יצירתיות, שכל הדברים מתקשר יפה למה שאמרת קודם, שכל הדברים וכל החזרות תמיד על אותו נושא, למעשה רק התורה, זה תמיד אותו הטקסט, אבל תמיד מסתכלים מזוויות אחרות. המיסטיקה שמדברים אצלך בציור, אתה מסכים? קבלה, קראתי מישהו אומר, אני לא...
אין לי מושג קבלה,
אני
לא למדתי קבלה,
אני טעי בכלל.
רגע. אני בתור ליטאי יכול להגיד שהמתנגדים היו טוענים שהחסידות היא מבוססת למעשה כתנועה חברתית על בורות.
או, אז אתה ליטאי מובהק,
אני איש וילנה, איש הרבי הגאון מווילנה, מה אני להגיד על החסידים. אבל אני מוכרח להגיד שבאמת, עד היום הזה, כשאני רואה לפעמים צילומים של החסידים שרוקדים בחצרו של הרבי מלובביץ', שאני מרגיש לא טוב. איפה שהוא האקסטזה ההמונית.
כן, זה לא מתאים לאופי שלך, בכל אופן, בגלל וילנה, לא, אני לא יודעת, אבל בק, בכל אופן, זה לא מתאים. זה לא מתאים. אני רוצה, כן, להסתכל, לי זה מאוד חשוב. כן, אז הקביים, ישנן קביים, בואי, אילנה, אני לא יכולה ככה לדבר סתם. זה לא שלי.
זה בשבילי, אני אשים את זה בכיס.
כן, אז אני נהנית כמובן כמו כל אחד חטטן, וזה מוסיף לתענוג שלי לראות את המקורות, אם אפשר לזהות אותם. והרבה גם דיברת קודם על אומנים שונים, רובם היו לא ישראלים. אני מניחה שזה מן העובדה שחיית, למדת בחוץ. בתוקף הנסיבות של החיים שלך ראית, היה לך מזל לראות מוקדם אומנות בינלאומית. מזל שלא היה להרבה מבני גילך אומנים בארץ. והנקודות ההקשר שלך הן כמעט תמיד עם אומנים בינלאומיים, בכל אופן בשיחה הזאת. ארדון הזכרת, אריכה הזכרת.
לא, אבל לא מבחינת, לא מבחינת יחס גומלי. לא, אני אולי זה אחד אחת הבעיות למקם אותי באומנות ישראלית בכלל, זה למעשה היותי מעין כמתנת הזר. ואני לא חייב שום דבר לאף אחד כאן, זה לא, אני לא אומר את זה מתוך יהירות כלשהי, שאני חושב שיש פה אומנים מעולים, אומנים מצוינים, אבל אני הגעתי לארץ בגיל 15, אחרי שכבר היו מוכרים לי כל הדברים שאיתן היה לראות, אז בפינקותק העתיקה או התמונות במינכן או תמונות מספרי רפרודוקציה וכולי, התחלתי להתעניין באמנות הרי באמת מאוד מאוד מוקדם. ואחר כך שוב, שנה אחת בפריס, אני לא חושב שעבר יום שלא הייתי בו בלוב. חייתי הרבה שנים באיטליה ומוכרחים להגיד שראיתי כמעט את כל מה שאיטליה יכולה להציע בתור עבר מפואר. כך שזה נכון שאיפה שהוא, כשמסתכלים על הציור שנולד ושהוליד דברים בארץ, קשה מאוד למצוא כאן, למצוא קשר עם העשייה הזאת. כן. עם דברים שעשיתי אולי בתקופת בצלאל, הייתה השפעה של אשהיים שטיינהרט, אייזנשר, כן.
מי היו החברים שלך למחזור באותה שנה שהיית בבצלאל?
אני הייתי שנה אחרי המחזור של, אני חושב, של בזם או יהודה תחום או אנשים האלה. חבר טוב מאוד היה שעוסק היום יותר בדיזיין, אומן מעולה בתחום שלו, זה דני רייזינגר. הוא באמת היה חבר טוב בתקופה ההיא, אבל זהו, עם אומנים למעשה לא היה לי, עם אנשים שהלכו אחר כך, נפתלי בזם, למשל התיילדתי שנים יותר מאוחר.
אני, הרבה פעמים הרי שאלו את השאלה הזאת, זמן קצר מאוד אחרי השואה וזמן קצר מאוד אחרי מלחמת העצמאות, התחילו לחפש איפה האומנות על הדברים האלה, ואיפה האומנים ואיפה הסופרים. והמרחק, ולמעשה אולי זה מתחיל רק עכשיו עם, במרחק של דור, ייתכן אולי שהמרחק הזה, הניתוק המסוים, הניקור שלך מהדברים והיותך בסביבה זרה, אולי הוליד את זה ביתר קלות?
בהחלט, אני חושב שזאת אותה, בדיעבד אפשר להתפרסף, אבל ללא ספק, אני חושב שזה תרם. הגלות לפעמים היא בהחלט מחוצה.
מקרבת.
היא בהחלט מחוצה. כל כך הרבה הוכחות במאה שלנו, שבכלל לא צריך להיכנס לפרטים.
כן.
אבל ללא ספק. הנה, אני הגעתי לאיטליה וציירתי את פריז.
לא רק גלות מהארץ, יש גם גלויות אחרות.
הגעתי לארץ ורשמתי לי כל מיני זיכרונות מרומא.
כן. כן.
הייתי בניו יורק, התחלתי לעסוק בנושאים היהודיים ביותר, נאמר בצורה היהודית ביותר של אותם הנושאים.
אז האלמנט של השבירה הוא ברור. כן, יש פה משהו שמעניין אותי מאוד. יש כאן איזה מין ניגוד שכנראה יוצר את המתח בכל זאת בדברים של דינמיות וסטטיות. יש פה דבר שהוא נשבר, הוא באוויר, נגיד לוחות הברית האלה שבורים. הוא מפורט מבחינה צורתית, אבל הוא לא מתפזר, הוא...
אז פה את מבקשת סודות, שזה אלה סודות של עשייה.
אני לא מתכוונת מבחינת עשייה, אני לא...
תראי, אני למשל...
הנושא, בתום נושא, נכון מה שאני אומרת?
בוודאי, בוודאי, מפני שזה... יכולתי לצייר את הלוחות האלה מתפוצצים ואפים לכל העבר, ויכולתי לצייר אותם לצייר אותם ככה. יכולתי גם לצייר אותם שואפים להיכנס לתוך כל הדברים האלה.
ובחרת?
בחרתי בזה.
זה מה שמעניין.
בהחלט, מפני שאני מאמין עכשיו נאמר למדתי כמה דברים יפים קודם על הגזע האנושי, וזה כמעט מבייש. אבל אני בכל זאת מאמין שיש שאיפה, לפחות, בתוך התרבות שלנו, לשמור על אתיקה מסוימת שבלעדיה החברה בכל זאת לא יכולה להתקיים כגוף. זאת אומרת, מערכת החוקים שמנהלים את החברה הזאת, גם את החברות האירופאיות, שכל כך הרבה כוחות עושים אותן מבפנים, החוקים האלה הם בכל זאת איפשהו, איזשהו קורח, איזשהו גם אלמנט שהוא בעצם יותר גדול מהחברה עצמה, שבלעדיהם החברות האלה לא תקיים. בלעדיהם יבוא באמת הרס, הרס טוטלי. והכוח הזה של הדברים להתקיים על אף השבירה, כן? זהו דבר שאני בהחלט מאמין שהוא מעבר פה אפילו לנושא השבירה של הסמל היהודי, כן? הוא יכול להפוך למוטו בעל משמעות יותר אוניברסלית, שהטרגדיה היהודית מנקודת ראות יהודית הייתה הטרגדיה של הקורבן. אבל ללא יהודי, לאיש שמאמין, נאמר, בהומניזם מסוים של העולם, זה היה גם טרגי מאוד לראות ציוויליזציה שהגיעה לשיא התרבות והניהול, יוצרת את אחד הפשעים החמורים ביותר בכלל של כל ההיסטוריה. גם בזה הייתה טרגדיה גדולה. זאת אומרת, הניסיון היהודי של השנים ההם הוא חלק מתוך ניסיון כלל עולמי, ניסיון שאסור לשכוח אותו, לעזור להשכיח אותו. זאת גם בעצם הסיבה שעליו כל אי הנעימות האישית שיש ללכת בגרמניה ולהשתתף בכל מיני קסים סביב תערוכות שלי וכולי, אני גם מקוות מאוד מוותר על התערוכות. אני בכל זאת חושב שזה כל כך חשוב דווקא בגרמניה, שיראו את הדברים שלי, מפני שיש בדברים האלה התייחסות כל כך
ישירה
למה שהיה, לאותו העבר שרוצים להשכיח, שאני משתף, אני משתף פעולה.
מבחינה זאת, אני יודעת שכל הדברים שאתה עושה, הפיתוח, דיברת על זה טוב מאוד בתחילת הרעיון, באים מצורך אישי, בזמן שאתה בשל להם, הם לא כפייתיים, הם לא מה שאני חשבתי פעם, מין נדר, אני לא חושבת לא נכון, להפך זה הכל מאוד טבעי, ורובד על רובד, ובא בזמן שצריך.
אפשר לדבר משהו על גרמניה.
כן, שמבחינה מסוימת ובעל כוחך, אני רואה עכשיו, האומנות שלך היא אומנות מגויסת כרגע.
במידה מסוימת, זה נכון. זה נכון. זאת אומרת, כשיש לי את האפשרות לבחור בין כמה מתונים, ואני יכול לשרת מטרה מסוימת שהיא חשובה לי. אני בהחלט תמיד, תמיד הולך לבצע. זאת אומרת, אני עונה על כך, זה שאינני איש מגויס עד כדי כך שהוא יוותר על אותו הדבר, על העשייה האמנותית שנראית לו כדבר הכי חשוב. כן? זה סוג אחר של התגייסות שאני מאוד מעריך, אבל אינני חושב שאני הייתי יכול לעשות, מפני שאני רואה בעצם העשייה של הדברים דבר לי חשוב מאוד. אבל אם אני יכול, בתוספת של מאמץ מסוים, גם לשרת רעיון שאני מאמין בו, אני עושה את זה, זה נראה לי חשוב מאוד. זאת אומרת, אינני מצייר את הדברים האלה בשביל לשרת את המטרה הזאת. אבל אני
מוכן להתגייס.
מוכן, כן, לנסוע ולתת, לעסוק בכל הדבר הלא סימפטי הזה של interviews. נוכחות ולחיצות ידיים וקבלות פנים וכולי, אם אני יודע שזה גם משרת.
אני חושבת שזה...
היית רוצה עוד משהו? אני לא יודע אם אנחנו מקבלים כאן שפה הדברים.
אילנה, אולי את רוצה לשאול משהו את אבא בהזדמנות הזאת? הזדמנות נדירה?
אני חושב שהדברים האלה הם איפה שהוא כבר קצת ככה קלאסי אני חושב שכבר אמרתי, למעשה אני לא הייתי רוצה כאן לחזור ולומר דברים ש...
לא, זה נאמרו ונכתבו, והתערוכה בכל זאת היא...
זה באמת, כן,
כן. אני חושבת שאנחנו יכולים כדי לסיים, אם נזכר בעוד משהו, אנחנו עוד... הגישה של אנשים אל העבודה הזאת, ניסיונות בחוכמה נדמה לי, בדעת, כן. לא כל כך ברורה בגלל העובדה שזה רישום על הדפס, על גבי הדפס ניסיוני.
כן.
והטכניקה שלך כל כך מעולה ברישום, בצביעה, שפשוט אנשים מתקשים להאמין שזה לא מודפס.
שזה לא מודפס.
כן. אז מה,
באופן
טכני, מה יש פה?
מה מבחינת טכנית ככה?
כן.
כשאת מסתכלת על הבז' הבהיר הזה, כן?
כן.
יש פה הדפסה בצבע אחד.
כן.
זה דף ניסיוני, אני עשיתי ליטוגרפיה כזאת, כן? כן? ושהיא מורכבת מ4 צבעים, אבל היא פועלת כמונוכרום, זאת אומרת, אין בה את כל הגוונים. עכשיו, הרישום העיקרי, בלי האקצנטים, הודפס כאן על גבי נייר. ועל זה אני המשכתי לעבוד עם האקוורל. שנתן את כל הגוונים, ועם עפרונות צבעוניים שנתנו את כל האקצנטים, כן? את כל הקהות, והפכו את זה לדבר הרבה יותר פלסטי, הרבה יותר תלת-ממדי.
ועוד שאלה כבר הייתה, ואני רוצה...
ההדפס, אגב, היה בעצמו מבוסס על תמונה שאני...
שמן.
על תמונה שמן, כן. אז אני את התמונה, ובדרך כלל עושים סקיצה, ועושים לפי זה תמונת שמן. אני לעיתים טובות עושה קודם תמונת השמן, ואחר אני עושה מזה סקיצות.
במקרה של הפרדס, גם זה קרה לו, אם אני לא טועה, ראיתי את השמן.
זאת אומרת, אין פה סדר, אין פה סדר מסוים. מה שעשיתי במקרה הזה, תמונה היא גדולה, היא בערך בגודל של 2 מטר. אני צילמתי את התמונה. ואז ציירתי את הציור על הפלטה לפי הצילום, והדפסתי את הצילום במהופך.
כדי שזה
כדי שאחר כך שזה יודפס, זה יהיה בדיוק באותה...
זה הבישול.
אם מסתכלים לפרודוקציה, אז אפשר בהחלט לראות שיש דיוק רב בין ההעברה, הייתה עבודה גדולה מאוד. עשיתי את זה בזמנו בשביל התערוכה בניו יורק.
השמן ממתי?
74. 73.
עכשיו הייתה עוד הערה שאני רוצה... אני יודעת, כי אני שאלתי כבר קודם, אבל שהנייר הזה אינו פגום, נכון?
לא, 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 בוודאי, בוודאי. זה בעבודה כזאת, לשים כל קטן בדיוק במקום שהוא נחוץ שם.
כן, כן, כן.
בוודאי, לא. אני חיפשתי ניירות עתיקים, כי יש משהו בנייר העתיק שהוא מאוד מאוד מיוחד. וזה גם נותן מין timelessness. לציור, אבל לא מצאתי. יש גם בעיה בנייר כזה שמוצאים אותו, שהוא ממשיך. הוא ממשיך
להידרדר,
כן. אז אני... פה אין הרבה עבודות עם סוג זה של... יש כאן.
כן, באגס.
מעט מזה, כן. אבל יש לו מעט. יש לך נימה.
אתה אוהב ספרים ישנים.
אני אוהב ספרים ישנים.
כן.
יש פה באמת מעט
ציורים. כן. אתה אוהב לעבוד בשמן על נייר?
מאוד, כן. מפני שהבד בדרך כלל, יש בו משהו שהוא מתנגד לצבע. יש שלבים מסוימים שהבד איפה שהוא נשאר בד, שהוא יפה בקונטקסט מסוים של דברים, ולא, לי לא נעים בו. לעומת זאת הנייר שאין לו שום התנגדות, הוא טבולה רזה כזאת, נראה לי יותר נעים. למעשה יש היום הרבה מאוד אומנים שעובדים בשיטה הזאת שמדביקים נייר על
בד,
כמו שהיו מדביקים גם בעבר, הרבה מאוד מהדברים של הולבין, או רובנס, למשל, צוירו על נייר מודבק על עץ המודבק. גם האיטלקים עשו את זה. יש היום גם חומרים שמאפשרים מבחינה טכנית ליצור איזולציה בין צבע שמן והנייר, בלי שצבע שמן יפגע בנייר, שזה מאוד מאוד חשוב. אחרת הוא משנה את הנייר, הוא עושה אותו כהה, והוא יכול גם להרוס אותו. היום ישנם צבעים טכניים שמאפשרים לעשות האיזולציה הזאת, ואז ניתן לעבוד בנייר, על הנייר עם שמן כמעט כמו אקוורל, למשל פה למטה.
כן, זה כשאני ראיתי כתוב שמן ממש התפלאתי. כן.
מפני שיש מידה יותר גדולה של ביקורת על מידת השקיפות, כי מידת השקיפות של אקוורל או של גואש היא שונה בזמן שזה רטוב, וכשזה מתייבש זה נותן אפקט אחר. כשעובדים בזה אפשר לדעת עד דרגה של, הייתי אומר, 99.9% שזהו זה, כן. עם עוד דברים שאני צריך לשבת איתו בנפרד.
בסדר, אנחנו מצאנו בין הניירות שבין הצילומים.
יש מוכן להיות חשבון, כן, חשבון. אני יודע שהשארתי את זה בתוך המעטפה שנתתי לכם. זה החשבון של הצלם. אני כבר התקשרתי איתו ולקחתי אצלו את ה...
אז הגענו לרגע בעצם. הגענו לרגע, הרעיון הראשון שעשינו היה יותר רשמי. אני נשוחח, נראה מה יוצא, לא כל מילה אני אכתוב, ובכל זאת אני די באופן אישי מתרגשת מזה שאני יודעת שהתערוכה האחרונה שלך בירושלים הייתה ב-63 במוזיאון בצלאל, ושמאז לא היה בק בירושלים, נכון?
כן.
ב-63 בצלאל אני לא ראיתי את התערוכה.
היו דברים של איטליה, אני חושב שהיו דברים שהבאתי מאיטליה, דברים שציירתי מ-59 עד 63. דברים שיכלו להיכנס לתוך מכונית שעלתה על אונייה. כך שלמעשה הדברים היותר חשובים והיותר גדולים לא היו, כי זה הכל היה לפי הגודל של ה... נכונית, אבל אני חושב שזאת התערוכה די יפה, אחר כך היא עברה גם
לתל אביב. כן, קראתי מה כתב אז גם זו.
כן.
וכמעט כל הדברים שהוא אמר על אותן עבודות אפשר עדיין לומר בתור מילים, מילים לא שוות שום דבר בקשר לתמונות, אבל זה, לא ידעתי על מה הוא מדבר, אבל המילים שהוא אז אמר מתאימות, אני חושבת, גם למה שהיום. יש חרדה, אבל יש יופי, ויש הרבה דברים מאוד פרדוקסליים שאני חושבת נשארו והתפתחו מאוד. אז היו דברים מופשטים?
אז היו דברים מופשטים, ונאמר שבאמת בשנת 63 הגעתי לנקודה שמה שרציתי להגיד, הייתי אומר לעצמי יותר מאשר לאחרים. מאוד פחדתי עדיין אז מהביטוי הפיגורטיבי. עדיין הייתי חי ככה עם כל הטבוז של אומנות, כן? אני חושב שהייתי מאוד מושפע מהמחשבה האקדמית ששמה דברים בתוך קטגוריות, זה נכון לעשות, זה לא נכון לעשות וכו'. ואני חושב שזה היה באמת אז המפגש עם הפופ-אט שנתן מלגליזציה כזאת להתייחסות בכלל למציאות ולעצם העובדה שאפשר לעשות דברים שכבר עשו אבל עם איזושהי רוח חדשה שפתאום ראיתי מעין פתח באופק והגעתי ל... לגישושים הראשונים אחר כך של פיגורטיביות, ודי מהר, אני מוכרח להגיד, כמו מישהו שטועה בין הרים, ופתאום הוא רואה איזה שהוא שביל, ומהר מאוד מוצא את עצמו על הדרך, אני חושב שככה הגעתי לאותו המסלול שהביא אותי לדברים האלה. התכנים נשארו אותם התכנים. אני חושב שפשוט הם נעשו הרבה יותר מודעים, הרבה יותר מודעים. אני חושב שמבחינה מסוימת, קשה מאוד לדבר על הדברים שלי בלי להתייחס למושג של סוריאליזם.
אם כי זה מפריע לי מאוד. סליחה.
הארוחה שלי שם בניו יורק.
הזדמנות פז.
כן, רגע, על מה דיברנו?
דיברנו על זה שאמרת שקשה מאוד.
כן, זאת אומרת, אני לא רואה את עצמי כסוריאליסט, והמילה הזאת סוריאליזם איפשהו אפילו מפריע לי.
מאוד.
מפני שגם משתמשים בה, אני חושב, בהקשרים לא נכונים, ועל פי רוב הקשרים שנובעים מגרות מסוימת. אבל בגלל זה אני חושב דווקא כדאי קצת לשים פה את הדגש.
בהחלט.
על הקשר בין הדברים האלה לסוריאליזם.
כן.
אני, ככה, בהתייחס לדברים שעשיתי קודם, הדברים המופשטים שלי, אני חושב, היו איפשהו יותר סוריאליסטיים מהדברים האלה. מעצם הסיבה שמבחינת הטכניקה, הם הרבה יותר נגעו לדברים אוטומטיים, לדברים בלתי מודעים, לאותם הדברים שככה יוצאים על פני השטח, מתוך זה שאדם עובד ככה כאילו במעין טרנס. אני חושב שגם אפשר לראות אספקטים מסוימים של הסוריאליזם, כמו בציורים של מטה או אלזה, כן, אפשר לראות בתוך הדברים המופשטים שלי.
כן, זה
לא,
זה ברור, אפילו בשחור לבן.
כן, אז אני חושב שדווקא הפגישה שלי עם אמנות הפופ, שהייתה בצורה מאוד מאוד ככה אינטנסיבית, כשראושנברג קיבל את הפרס הגדול בביאנאלה של 64, והייתה אז תערוכה גדולה מאוד בוונציה של אמנות הפופ האמריקאית, גם מחוץ לביאנאלה וכו'. זה פתאום גילה לפניי את התחום הזה של קומוניקציה, קודם כל קומוניקציה עם קהל כדבר כשר. כן? פתאום הרצון לדבר אל אנשים ולחפש גשר, לחפש גשר למסתכל, פתאום איזה מין דבר שמותר לעשות את זה, זאת אומרת, לא עוד האומן המסוגר, לא עוד בעצם התפיסה הרומנטית של האומן שצריכים לטפס על סולמות כדי להגיע אליו.
אני רוצה לשאול אותך, איך אתה חושב, מדוע היית כל כך קלו בתוך התפיסה הרומנטית הזאת? האם זה בגלל השיטה שהייתה נהוגה אז בבצלאל, סוף סוף אתה חניך בצלאל?
לא, אני לא חושב שלבצלאל, יש קשר לזה. אני, למעשה, אני למדתי שנה אחת בבצלאל, אבל אני לא רואה את עצמי כחניך של בצלאל. קודם כל, יש קבוצה של אומנים שהייתה להם הזכות ללמוד עם ארדון. וכולם ראו בו באמת מורה בעל השראה מיוחדת. אני לא למדתי עם ארדון, אני רק שמעתי שיחות שלו על אומנות, הן שיחות מעטות מאוד. המורים שאני למדתי איתם היו מורים הרבה יותר טכניים, ולמעשה גם המורים האלה ראו שמבחינת ידע טכני היה לי מספיק, והם בעצמם יעצו לי לעזוב את בצלאל, כי אני באמת למדתי כבר שנים לפני זה, והיה לי ידע מסוים ברישום וצלאל וכו'. אבל הייתי אומר שמה שהיה לי מהרומנטיקה בציור, זה מה שהבאתי מפריס.
אבריות, תודה.
אני חושב שזה היה הממש, לא הבוזר, שוב, בוזר היה לי מורה מצוין, ז'אן סוברבי, שהיה קוביסט, אחד הקוביסטים המינוריים, אבל אדם בעל הבנה יוצאת מהכלל באמנות. וממנו באמת למדתי להסתכל.
סוברבי.
אבל זה היה במיוחד מה שהלך בגלריות בשנות ה-50, אמצע שנות ה-50, סוף שנות ה-50.
מה היה אז?
זה היה הפטשיזם והמופשט הלירי, וזה היה הרגע של התהילה של דסטל וגרה דסילבה ומנסייה והרטום וכל אלה, שזה איפה שהוא בשבילי באמת אומנות רומנטית אני אומר אומנות רומנטית כי אני חושב ששני הכתבים האלה שביניהם למעשה כמעט כל יצירה אומנותית תמיד מתלטלת, התפיסה הקלאסית והתפיסה הרומנטית, היא אולי באמת כדאי שאני אגדיר, כן?
בהחלט. נדעת בבית ספר?
התפיסה הקלאסית רואה את האומנות כמשהו שזה יותר גדול מהאומן עצמו, מהאומן כפרט. והאומן בא להמשיך משהו, לשרת משהו, לשרת איזושהי אידאה שלמעשה בהתגלמותה היא כל כך גדולה שהיא אף לא יכולה להיות לגמרי מושלמת. היא רק שואפת לאיזושהי שלמות. כל אחד בא ומוסיף נדבך מסוים מהשלמות שהוא יכול להגיע, מהדרגה של השלמות שהוא יכול להגיע. הוא משרת איזשהו דבר. התפיסה הרומנטית שמה את האומן מעל הכל, את הפרט ואת האומן מעל הכל. הוא לא חייב לתת דין וחשבון מדוע, ככה או אחרת. וזה גם מתבטא לא רק ביצירה עצמה, אבל גם באורך החיים. למעשה, האומנים, בתקופות האומנות הקלאסית, האומנים היו משרתים של אומנות מסוימת, של מלאכה מסוימת, כן? התקופה הרומנטית יצרה את האומנים הנסיכים, האומנים המלאכים, אותם האומנים שהם מרכז הסלון שסוגדים להם, שסולחים להם כל קפריזה וכו' וכו', כן? וגם אני חושב האומנים בעצמם התחילו לקחת את עצמם מאוד ברצינות ולראות בעצמם מעין יצורים מופלאים. לחזור קצת לתקופה שלנו, האומנות האבסטרקט הלירי, הדבר הזה שהוא באמת פועל יוצא של כל מיני דברים שבשום דרך אחרת האומן איננו יכול להסביר, אלא בתוך העשייה המסוימת הזאת, האישיות שלו היא הגורם הדומיננטי. זאת אומרת, למעשה זאת אמבטיה של אגוצנטריות, לא הייתי אומר אקזיביציוניזם זה אולי כבר חזק מדי. אבל זאת אומרת, האגו ממש, אני חושב, מקבל כאן. ועכשיו אני לא שולל הרבה מאוד דברים מאוד יפים שעשו בתוך זה, אני רק מדבר מבחינת תפיסה מסוימת. נחזור קצת לאמנות הפופ. בשבילי אמנות הפופ הייתה חזרה לקלאסיקה מסוימת. החזרה לאיזשהן אידאות שהן מחוץ לאישיות הפרטית של האמנים, ואנחנו יכולים לראות את זה אצל האמריקאים, למשל כל השימוש באמנות עממית קיימת, פרסומות למיניהן, כן? החומר הזה, כן? שזה משהו שקיים בכלל מחוץ לאישיותו. להפך, הביטול של האישיות, המס מידיה כאידאל מסוים. זאת אומרת, אני רואה בפופ ארט מעין תנודה לעבר קלאסיציזמוס, וזה נתן לי כזה מעין הכשר, כן? אני באתי מהרומנטיקה של פריז, ופתאום ראיתי שיש מין הכשר שבאוויר מרגישים את זה, אנשים בגילי, שזאת אפשרות לצאת. הייתה לי כמובן עוד סיבה, וזה שאני שרפתי הרבה מאוד את עצמי, נאמר, על ידי כך, קודם כל אני אומן פרוליפי, אני עושה הרבה מאוד עבודות, וגם עכשיו, גם בעבר. כשיש איזשהו רעיון, אני מנצל אותו מכל הצדדים ומכל הזוויות. ואני חושב שפשוט הגעתי איפשהו גם לניצול כמעט טוטלי של אותם הדברים שאני הייתי מצייר אז, גם הטכניקה הרשתה את זה, כן? הייתי מסוגל אז לצייר תמונה של מטר או שני מטר מרובעים בשטח ביום, כן? עכשיו, אם מציירים נאמר 200 תמונות בשנה, אז זה ברור שזה גם המטען הנפשי מתרוקן, ולמעשה כל האפשרויות שתמונות בצורות הנתונות האלה יוצאות החוצה, ואז יש צורך לחפש איזושהי השראה אחרת. נאמר, התופעה הזאת של שריפת יתר, פלוס אכזבה מסוימת כמעט הייתי אומר לזה מין אופנטיזם כזה בציור, כן? מה מציירים השנה? בגילי אז זה היה דבר שהעסיק אותי מאוד.
זה נמשך בגילים של אנשים.
זה נמשך עד היום, מי שלא השתחרר. זה מי שלא השתחרר, בוודאי. היה עוד משהו. מוכרחים גם לקחת בחשבון תופעה מסוימת מאוד איטלקית, וזה יחס הגומלין העצום בין הביקורת והאומנות הנעשית. זאת אומרת, מי שחי כמה שנים באיטליה וקרא קצת ביקורת על אומנות, הוא גמור, הוא כבר לא יכול בכלל לקחת ביקורת אומנותית ברצינות, אפילו שזה יהיה כתוב בלטינית. מפני שהאקרובטיקה המילולית והניתוק הטוטלי בין המילה הכתובה לבין מה שלמעשה היא צריכה לתאר או להתייחס אליה שם, הגיע כמו שהאיטלקית בעצמה גם כל כך, כל כך מתאימה לזה, למין קומדיה דלארט, ממש, תתפי משמע.
זה הרגשה שבצרפת זה אותו דבר.
זה לא אותו דבר, זה בצרפת זה תמיד מעלה חיוך, זה תמיד מעלה
חיוך.
אז נאמר, הדבר הזה הביא אותי באמת להרגשה של כזאת בחילה כלילה, נאמר, כן? ממחלת ים. הציור שעשיתי איפשהו נגמר, נגמר בשבילי, זאת אומרת, מבחינת המשאבים הנפשיים. פתאום מותר היה לעשות, להתייחס למציאות. או, מה זה מציאות? זאת אומרת, זה התחיל אז להסיק אותי, מה זה מציאות? מה בעצם המבחנה בין הטריוויאלי והבאמת חשוב? אני חזרתי אז בעצם למקורות ההשראה, המועקה העצומה, הרגשת הסכנה, הרגשת חוסר האונים של האהבה, זיכרונות השואה, לא במובן הספציפי.
מה זה המציאות?
כן, כן, בדיוק. דיברנו על המציאות ו... ושוב, חזרתי כאן לדבר של המציאות הפנימית, כן? של אותם הזיכרונות של, של ימי השואה, של לא דווקא מפני שלשואה יש אותו האינטרס הספציפי כעובדה היסטורית, אלא שהיא בגלל הלחץ המסוים של החוויה האישית, מהווה מעין נקודת מבחן, נאמר, להרבה מאוד תפיסות של הגורל האנושי בכלל. ואני חושב שאיפשהו מחשבות, נאמר, על הנושא הזה, מחשבות על הגורל האנושי בכלל, על הגורל היהודי בפרט, זה הפך להיות למעין לייטמוטיב, למעין מסלול כזה שמבחינת התוכן העבודה שלי התחילה להתפתח. עכשיו אני אומר תוכן, תוכן הייתה מילה פסולה למדי במשך הרבה מאוד שנים בציור, אבל שוב, הייתה לי הרגשה קשה לי מאוד להסביר שהתוכן זה למעשה הרזון דט של היצירה. אם לא מתייחסים לתוכן, אז כל יתר הדברים הם איפשהו משנים, איפשהו טריוויאליים. אני חושב שנאמר הקשר עם הזולת, אם אני מחפש, אני יכול לחפש אותו דרך צבעים נעימים או בלתי נעימים, דרך טקסטורות ופקטורות וכל מה שאנחנו רוצים. איפה שהוא אני מרגיש שזה בסדר, זה חלק מהרפרטואר, מהשפה שלי, אבל אם השפה הזאת לא משמשת אידאה, אם היא לא משרתת מסר מסוים,
אז היא ביקורת איטלקית.
כן, כן.
אני רוצה בנקודה הזאת לשאול אותך. לי יש, אנחנו עוד לא דיברנו על התערוכה המסוימת שלנו, אבל אני חושבת שבכל הדברים שראיתי אצלך, מה שכל כך ברור, ובאמת אין טעם לדבר על זה עכשיו, האפשרויות הטכניות הבלתי מוגבלות שלך, שהן מתנת אלוה, פלוס לימוד מגיל צעיר, פלוס שאיפה, אני חושבת, לשלמות שיבעץ לך בדם כנראה. ויחד עם זה נדמה לי, שזה גם צורך פיזי אצלך להשתמש בצבע ובעיפרון. אני אגיד לך מאין באה המחשבה הזאת ולמה אני חושבת שאולי זה צורך פיזי. דיברנו כמה פעמים והתבטאת בקשר לאמנות גוף, לאמנות מושגית. הסברת לי כמה שבעצם זה מעניין אותך כצרכן אמנות, אבל לא מושך אותך כנראה, או אין לך צורך להשתמש בשפה הזאת. בזמן שאם קוראים את מה שאתה כותב, למשל בקטלוג שלנו, או איך אתה מתבטא בדיאלוג הקטן הזה, היית יכול לכתוב לא פחות טוב מאומנים מושגיים את הסמל של מגן דוד, או של לוחות הברית, או של הגס, היית יכול לבנות מכל חומר או למצוא במטבח כן. ולהשתמש בו, אבל אתה לא עושה את זה. האם נכון לומר שהדבר הפלסטי הזה ששמו לקחת את המכחול ואת המברשת ולהריח את הצבע ולמרוח אותו, לפי דעתי בצניעות רבה, לא שיתבלט, אני חושבת שאתה עושה את זה ככה שהצבע לא יהיה, הנה הוא השתמש בצבע, אלא אתה כל כך מורח אותו בעדינות שלא יראו, רק מי שיודע רואה כמה שזה עשוי נפלא, כדי שבאמת התוכן יקבל את המשמעות, האם אתה מסכים שזה עניין שהוא עובדה קיימת אצל עובדה, האדם?
כן, כן. שאי אפשר לוותר עליה. זאת אומרת, הייתי אומר, אני לא יכול, התענוג.
זאת המילה. זאת המילה.
התענוג לעסוק ב... קונדיטוריה הזאת, כן, הוא כל כך גדול. שלוותר על זה, זה נראה לי אבסורד. אבסורד. יש, אני חושב שיש, יש כאן משהו שאולי רק עם הגיל, מתחילים אנשים להבין. העניין, הנושא הזה של מורכבות של האומנות, כן? כי בדרך כלל, את התשובות האבסולוטיסטיות מחפשים אנשים צעירים. ואז הם מנסים למקד את כל העניין של אידאה מסוימת באיזשהו תחום צר. אבל שאומנות יכולה בעת ובעונה אחת לכלול כמה וכמה רובדים, זאת להיות גם איפה שהוא מושגית, ובעת ובעונה אחת גם ג'סטואלית, ולכלול גם טרמפלוי וכו'. כל הדברים, כל האפשרויות האלה שהן אינסופיות, כן? אולי, אולי רק אחרי תקופה מסוימת של סובה מתחילים, כן, מתחילים להעריך. אני לא חושב שהייתי יכול לוותר על, על התענוג הפיזי, לעבוד בצבע, לעבוד בכל הנתונים שישנם. עכשיו, מה שאני כן מנסה זה לחלק את התענוגות האלה, זאת אומרת, עיפרון, שחור לבן, או צבע כזה, או, זאת אומרת, מנסה תמיד להגיע למקסימום, הייתי אומר, צמצום מסוים של, של אמצעים. אולי אני לא תמיד, נאמר, מספיק, מצמצם, לפעמים אני קצת משתקר מהאפשרויות, אבל, אני מוצא שזה נכון, בייחוד אם בוחנים את הדבר הזה, לאור מה שקורה היום אצל אומנים מסוימים שבהחלט אומנים טובים, כמו למשל קריסטו. קריסטו מכסה בבדים, בתים, הרים וכו', כן? והדברים האלה הם, הם הפגנות של אידאה מסוימת. אבל איפה שקריסטו באמת יוצא כאומן, זה באותן התוכניות כביכול לדברים האלה, שהן מצוירות להפליא, עם צבעים מאוד עדינים, עם, 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 עם שירבוטים מאוד מאוד מחושבים, עם כל הרגישויות שיש, נאמר, ב... מי שמכיר בעל איזה דברים של האוף או של אומנים אחרים, כן, שיש להם את השפה הנתונה הזאת. זאת אומרת, בסופו של דבר כמעט כולם מגיעים למין התחפשות. ואיפשהו נוחתים באותה הנקודה. זאת אומרת, אני איפשהו, כמו שאמרתי קודם, מאמין בערכים קלאסיים מסוימים. אני חושב שגם בחיים שלי כפרט, איפשהו השייכות הזאת לקלאסיקה היא חלק מעצמי, וגם כאומן. אני, קודם כל, אני לא מתייחס אל העבר כדבר שהוא למעשה בכלל יכול לעבור. העבר באומנות זה דבר שתמיד ממשיך. זאת אומרת, אין איזה שהן בעיות שאי פעם האומנות ניסתה לפתור, פתרה, ובזה אנחנו עוברים לסדר היום. זה רק מחשבה פרימיטיבית, אפשר לחשוב כך. קודם כל אי אפשר לפתור בעיות. שנית, באומנות אין דבר כזה כמו בעיות של אומנות, לא? כל אומן יוצר לעצמו, יוצר, ממציא בעיות כדי להתמודד איתן. מההתמודדות עם הבעיות שהוא המציא, הוא עושה את האומנות. אז בגלל זה אני חושב, זאת אומרת, אנחנו יכולים לקחת כל דבר שעשו בעבר. אם אנחנו מתנערים קצת מהאקדמיזם של המחשבה, של הערכת האמנות, כן? ומנסים לחשוב קצת עם עיניים טריות, לחשוב עם עיניים, אני חושב שזה חשוב לומר, לחשוב עם העיניים. אז אנחנו רואים שלמעשה זה ניתן. ואני גם מאוד שמח לראות שהרבה מאוד צעירים היום גם חושבים ככה, כן? שזה בהחלט ניתן לחזור אל כל נקודה בעבר ולהמשיך את הנקודה הזאת. אני הייתי רוצה להביא כמה דוגמאות.
כן, כן.
למשל, אני זוכר ששמעתי פעם את פוליאקוף, שמה שלמעשה נתן לו את הפוש לציורים שהוא עשה, ופוליאקוף בשבילי היה, והוא עודנו אחד מהאומנים הדגולים, כן. היו סרקופגים מצריים.
שכחו אותו כמעט לגמרי את האיש הזה, זה משהו...
כן, זה מחיר האופנה.
משגע, איזה אומן זה. כן.
הוא למשל, הוא ראה למשל סרקופגים מצריים מסוימים, וראה כיצד הצבע בסרקופגים האלה נעשה שקוף עם הזמן, נעשה, התחיל להתקלף, עשה כל מיני צורות, והוא עסק במשהו שאין לזה שום שייכות, כן? אין לזה שום שייכות. לעומת זאת, ישנם דברים שאפשר את השייכות לראות מאוד מאוד בקרוב, ישנם היום. מה זה בעצם ההיפר-ריאליזם של היום, אם לא מין התחפשות? לדעתי, קשרה בהחלט. לאותה הערגה, לאותה הכמיהה אל ון אייק ואל הריאליסטים של העבר הרחוק שכאילו גמרו. האיש הקטן, הלא מקצועי, שנשאר בחיים בתוך האומן המקצועי, עומד עד היום ומשתומם בפני המאגיה הזאת של העלת הריאליזם בציורים של הפלמים הפרימיטיביים, כן? או הריאליזם של בלאסקס.
הדיוק בפרטים.
כן. או הריאליזם של האימפרסיוניסטים הצרפתיים, כן? ואם נותנים לו דרור, אם נותנים לאיש הזה דרור שהוא ישפיע על הצייר המקצועי, אז פתאום הצייר המקצועי יכול לעשות לעצמו דברים שכל המשקל של הפילוסופיית האמנות קודם לא הרשו לו. אני יודע, מה למעשה עוד עושה אריכה אחרי מרקה? אם אריכה היה אומר, אני מוכרח תמיד ללכת קדימה. האם יש בכלל הליכה קדימה באמנות? אני לא יודע, כן? זה, צריכים לראות את העניין הזה של הגלקסיה הזאת, של האפשרויות האומנותיות, לא כדבר של, של הליכה קדימה או הליכה אחורה. ייתכן שזה בכלל לא קיים, ייתכן שכל זה מסתובב על ספירה, ואנחנו רק יכולים לחפש קשרים בין נקודות מסוימות, שבין הנקודות האלה עדיין מישהו לא הלך, וזאת אדמת בר, ששם אני עוד יכול משהו להשאיר איזשהו סימן אישי. כן, כך שאני אני אומר את כל הדברים האלה שאולי הם קצת מן הפלגה כזאת רחוקה ממה שאני רוצה להתייחס בעבודה שלי, אבל הייתי אומר שיש כאן באמת מעין חזרה מודעת מאוד למושג מסוים של ריאליזם, לא הריאליזם הקיים, כי אם ריאליזם, מעין ריאליזם פנימי, לא ריאליזם של חלומות. בשום אופן, נכון. העולם שלי איננו עולם של חלומות.
חשוב מאוד, באמת.
זה עולם של סמלים.
בדיוק.
זה לא עולם של סמלים פרטיים. זה לא עולם של סמלים פרטיים, זה עולם של סמלים שהם נחלת
האנושות.
כלל. אני לא יודע, אנושות. אני יודע שאני לא יכול לנסוע מתל אביב לירושלים, לעבור את נשר ולא לחשוב על דחה. כן? ואני חושב שכמובן יש הרבה מאוד אנשים. האשן של ארובות היום איננו מה שהוא היה לפני דחה. אבל היות ולאשן הזה יש בשביל הרבה מאוד אנשים משמעות, זו בשבילי סיבה טובה מאוד לעסוק במשמעות הזאת. עכשיו נחזור קצת לנושא כמעט האובססיה הזאת עם נושאים של השואה, אז יש בזה גם אותו הקונטקט, שהייתי אומר, הקשר עם קהל. זאת אובססיה שאני מתחלק בה עם הרבה מאוד אנשים. יש בזה גורם משחרר. אני חושב, מי שיצא מהתופת הזאת, הוא שבוי בתוך כל כך הרבה מחשבות ורגשות, ו... לא יכול להשתחרר, אלא אם כן הוא באמת עוסק בזה, בדרגה מסוימת של שחרור. ובשחרור הזה באמת מחפשים שותפות. כך שאם נחזור למה שאני אמרתי קודם, ואם אנחנו חושבים על הסוריאליזם של שנות ה-30, עולם של פרויד, עם כל הדברים האלה, מה שאני עושה זה רחוק, רחוק, רחוק מאוד. עכשיו, מה שכן קורה, שלפעמים הלבוש הוא קצת דומה. כן? הלבוש הוא קצת דומה. אבל אני, שוב, אני לא חושב שהאיש בחליפת ספארי במדיסון אבניו הוא בפנים בדיוק אותו האיש כמו בחליפת ספארי בקניה לפני 30 שנה. וזה רק שאלה של לבוש. עכשיו, אני מצטער בשביל אותם האנשים שאינם מסוגלים לראות מבעד הלבוש של הדברים שלי פנימה. כי אז באמת, אני חושב, היה עדיף שיעזבו את זה.
אני חושבת שנגרם לך מבחינה מסוימת עוול עצום במילה הזאת שהדביקו לך של סוריאליזם. זה פשע ממש. אבל טוב, עכשיו...
טוב, נעזוב את זה. אני גם חושב שאי אפשר לדרוש... יותר מדי מאנשים, מפני שאם את הבן אדם בכלל מגיע במאה שלנו להתעניין באמנות, מגיע לו פרס. עכשיו, אם הוא נאמר לא אדם יצירתי, כן? הוא לא יכול בעצמו למצוא איזה שהם הכשרים חדשים בין מה שהולך היום ובין מה שנעשה, הוא מוכרח לחשוב לפי סטנדרטים מסוימים שהוא למד ושהאכילו אותו בכפיו, ואז זה קשה. זאת אומרת, אני יכול להבין את אלה שלא מבינים. אני בהחלט יכול להבין, זה לא שאני אומר את זה מתוך מין התנסות כזאת של סלחנות פטרנליסטית, אני ממש יכול להבין אלה שלא מבינים. עכשיו, אני לא רוצה להגיד בזה גם ככה, שכאילו אני עדיין האיש עוד לא הבינו אותו. וגם זה לא נכון, שאני חושב שיש הרבה מאוד אנשים שמבינים אותי. יש הרבה מאוד אנשים שאוהבים אותי ולא מבינים אותי. יש הרבה מאוד אנשים, אני חושב, ש... לא אוהבים אותי ומעריכים אותי. יש הרבה אנשים שכמובן לא מעריכים אותי, לא אוהבים אותי וכולי.
אלה לא מעניינים.
אבל יש גם, אני בטוח שיש גם אנשים שלאט לאט מגיעים לעניין הזה שגם מבינים וגם אוהבים. אני חושב ככה. אני מקווה.
כן, כן, תראה, כל העובדות מדברות בעד זה. בשנה כזאת כמו שנת ה-30 למדינה, שבכל זאת איפשהו באופן סנטימנטלי כולנו קשורים ורוצים שיקרה איזה נס בשנה הזאת, אז בכל זאת כל כך הרבה תערוכות באק פתאום ועניין וספרות, ואני יכולה להגיד לך שהציפייה פה בירושלים היא באמת גדולה, אמרתי לך כבר. אני בטוחה שאנשים מתחילים לחשוב אחרת.
אני באמת מקווה שהציפייה לא תהיה יותר מדי גדולה, זה תמיד טוב. תמיד כשאני הולך לסרט, מי שאומר לי, זה יוצא מן הכלל.
הסקרנות, אולי אני אגיד הסקרנות. וחבל באמת שהמילה הזאת וגם החיקויים והחקיינים שלך, שידועים יותר בקהל ממך עצמך לפעמים.
הסקרה הזאת, אם לא הפלגנו קצת לדברים...
מעניין.
משהו לטורקים.
חסנבק, כן. דרך אגב...
חסנבק וה... בית הכנסת, היו גם קוראים, מה היה שמו?
ניסנבק.
במקום ניסנבק. איש לא יגיד קץ במקום קץ.
כן, כן.
אבל אני חושב שזה בגלל הטורקים.
לא חשוב על סדר שלנו, אנחנו דיברנו על בק, שקוראים לך פה בק, מטלפנים כל הזמן, ואתה מתקופה מסוימת התחלת לחתום בית שני מקפים קוף.
לא, כי כך למעשה כותבים את השם שלי בעברית, זה שם של... מתקופת הפרוגרמה של חמליצקי. יש גם משהו מחחיץ שאני חושב על ה...
predestination.
על המשמעות הזה, כן, של בני קדושים. בני קדושים, בני קדושים לא היו הילדים של אנשים קדושים, חלילה. היו אנשים שמתו על קידוש השם. ו... וזה באמת, זה באמת קצת מפחיד כשאני חושב שנולדתי בק עוד לפני שאבי נספה בשואה וכל המשפחה. למעשה כמעט כל הדור הזה של הניצולים מתאים להם השם הזה. אגב predestination של שמות, זה מזכיר לי עוד משהו מאוד מוזר. שמו של אבי היה יונה. עכשיו יונה, אצל קמי, ישנו סיפור מדהים על צייר. כן? שגם שמו... את מכירה את הסיפור הזה?
לא, בעתי.
ששמו... וזה בספר הסיפורים הקצרים.
כן, משהו.
ששמו יונס, בדיוק כמו שם אבי.
שם הספר יונס.
כן, כן. וזה למעשה, הסיפור הזה ממקד את כל הקונפליקט של אומן. הסיפור מסתיים בשתי מילים שלא יודעים מה בעצם האומן התכוון שהוא כתב אותם, בין סוליטר או סולידר.
טיפוסי כמי.
ולמעשה שני הכתבים של הקיום של האומן, כן?
איזה יופי.
איך הוא יכול להגיע למה שהוא מחפש להגיע. זה אחד הדברים הגאוניים ביותר.
גאוניים, ממש, ממש גאוניים.
כך שמבחינה מסוימת,
כן, אתה...
יש לי ככה עם מין
כן, סימנים.
צירוף מוזר
של... סימנים. אתה יודע שח, מובן שיש לנו תערוכה ונדבר עליה קצת. למרות שהיו לי הרבה מאוד היסוסים, לא רציתי להיכנס לביוגרפיה שלך ולא רציתי לדבר על דברים שבאמת הרבה נכתב, תודה לאל כבר, וגם... ייכתב עוד. אני רוצה לנצל את הרגע. אז נדבר על ההרכב של התערוכה. יש לנו בנושאים מוקדמים שכבר כולם מזהים אותך איתם, זה האגס, זה התעשייה העתיקה ועוד אחרים, ויש לנו החוליה החדשה שהתחלת אותה בניו יורק ב-75 וסיימת אותה ממש לתערוכה הזאת, אני חושבת, שמורכבת משני נושאים, אם הבנתי נכון, וזה הגטו בצורת הטלאי, בצורת המגן דוד, והלוחות. אני מניחה שבשלב זה שהתערוכה שלנו כבר תלויה, והתערוכה באותו נושא לניו יורק מוכנה, אתה כבר... בהיריון חדש.
אני בעשייה של דברים שונים.
נכון,
כן, זה תיארתי לי. אני בעשייה של דברים שונים לגמרי.
כן.
אני עכשיו, אני למעשה חזרתי שוב לטבע דומם. טבע דומם יש בו תמיד משהו מהמשפחה. המשפחה המורכבת מכל מיני אביזרים, מכל מיני צורות וכולי, יחסי גומלין ביניהם וכולי. זה נושא שאני עסקתי בו הרבה, אני עכשיו חוזר. למעשה, אני כל הזמן חוזר, כמו במין מעגל, אל נושאים שנגעתי בהם. כאילו הופך אותם לצד, מסתכל אחורה, ורואה שעדיין ישנם צדדים, שעל ידי חשיפה שלהם אני מאשיר איפשהו את ה... אני מאשיר איפשהו את ה... את ה... נאמר את העולם הזה הקטן שאני יצרתי, שאפשר להסתכל לתוכו דרך הזכוכית או דרך הבד וכו', כן? וזה משהו, זה משהו מאוד מאוד חשוב לי, זה ליצור מציאות מעבר לממד הפיזי של הציור. בלי, אני משתדל, בלי לוותר על, על מה שהממד הפיזי מבטא בשביל צייר, שזה החומר וזה ה... והצורות וכולי, אבל אני רוצה לעשות מהם פרויקציה של מציאות שאני ממציא, שאינני חולם, שאני ממציא, ואני חושב שאם אני מדבר על זה כאיזשהו עולם שאני עושה מאחורי הזכוכית, אני מתאר בתוך העולם הזה, כן? וכל פעם שאני מוסיף איזשהו נדבך, אני חושב שאני מרחיב במקצת פשוט את הגבולות שלו.
אתה עוסק עכשיו בדברים האלה ברישום הנייר או בשמן?
לא, אני חוזר עכשיו לשמן, ולפעמים הסיבות מדוע אני עוסק בטכניקה אחת ולא באחרת הן מאוד פרוזאיות. יש, אני חושב שיש ללא ספק השפעה של ההתחייבויות שלי בתקום התערוכות. יש השפעה על הבחירה שלי ב... סוג הדברים שאני עושה. עכשיו, אני לא חושב שיש לזה חיסרון אומנותי. ההיסטוריה הוכיחה שאין שום, אין שום, אין שום פסול בזה שאומן אומר, טוב, אז יש לי תקרה, אז אני עושה ככה, יש לי, כן?
כל כך ברור, אני כל כך רואה ואני מרגישה ממש מזדהה איתך בדבר, במספר דברים שאתה אומר, התגוננות בפני הזעם שנצטבר כלפיך. וזה, אני אומרת לך בתור בעלת גלריה, שלא לדבר על אדם פרטי, מזעזע אותי לראות. בגלל שכל אתה אומר זה לגיטימי וזה, זה, 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 מפני שבאמת אומן עם יכולת כמוך, עם שם כמוך, מוניטין כמוך, יושר אינטלקטואלי כמו שלך. אולי כך צריך להיות, תמיד מתנפלים ותמיד יש להתגונן, ואולי זה גם חלק מהמשמעת, אני יודע, אבל זה ברור שאין שום פסול בלעבוד לפי תוכנית, ריבונו של עולם.
לא, אני עובד, אז נאמר ככה, אני עובד באמת לפי תוכנית, ולפעמים ישנם דברים מאוד מוזרים שמולידים את הצורך לעסוק בנושא מסוים. תן דוגמה פשוטה מאוד, היו לי עכשיו מספר תערוכות במוזיאונים, מורכבות מתמונות שהושאלו על ידי אנשים. תערוכות האלה זכו להצלחה, ויש מוזיאונים אחרים, בשוודיה, ביפן, שהזמינו את התערוכה הזאת. עכשיו, הרבה מאוד אספנים אמרו, גמרנו, לא מוכנים, רוצים הביתה.
רוצים
שיגיעו הביתה. אז פתאום, אני חושב, אז התערוכה הזאת תהיה חסרה תמונות חשובות בנושא זה. איפשהו, תערוכה רטרוספקטיבית של עבודות שלי נותנת תמונה פחות או יותר שלמה של העולם שאני יצרתי ב-15 השנים האחרונות, של דימויים, של סמלים, של סיפורים, של התייחסויות לניסיון נפשי מסוים. אז פתאום אני רואה, אז לא תהיה לי שם תמונה, תן דוגמה סתמית, עם אותו האגס שהוא פירמידה וכו'. אז אני אומר, אני לא אלך לצייר עוד פעם את אותה התמונה, אבל פתאום יש כאן אתגר. ניקח את הנושא הזה, ניקח את הסיפור הזה, וננסה לעשות אותו יותר גדול, יותר קטן, שונה, הוא היה בעול של שקיעה, אני אעשה לזה בעול של זריחה וכו'. זאת אומרת, יש כאן כאילו מעין ציור בהזמנה שאני מזמין אצל עצמי על נושא נתון לי שאני יודע שזה צריך לשרת את האינטרס היותר גדול של התערוכה שלי ולהשלים. ייתכן שאלמלא העובדה שהדברים האלה צריכים לייצג אותי בטוקיו, אני בכלל לא הייתי מגיע לציור הזה, אבל...
זה אתגר,
כך שלמעשה... יוצא שהעשייה שלי היא ללא ספק מושפעת מגורמים טכניים. אני מודה, אני מודה בפה מלא, זה בהחלט ככה. יכול להיות שזה בכלל משפיע על כל ההתפתחות שלי. כי יש משהו, אני חושב שצריכים להבין, כשאומן יוצר בשביל קבוצה מסוימת, קבועה של אנשים בתוך אזור נתון, הוא כל פעם מנסה לספר להם, הרי אתם כבר מכירים מה שאני אמרתי על א', אז אני אראה לכם עכשיו את ב'. מה קורה כשאותו האיש מספר כמעט כל פעם